מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
גלי צהל מירושלים, השעה 2, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. נסגר תיק חקירת מותה של מזל הדדי שעבדה בחברת היעלומים של לב לוייב. כתבתנו מוריה אסף.
הפרקליטות הודיעה לפני זמן קצר כי לאחר בחינת הראיות נמצא כי אין חשד לעבירה פלילית ולכן התיק ייסגר בהיעדר ראיות. הדדי נופלה לפני כחודשיים מהקומה העשירית בבניין בו עבדה בתל אביב לאחר שנחקרה במסגרת פרשת היעלומים של לב לוייב. לאחר מותה משפחתה התעקשה כי לא ייתכן שמדובר בהתאבדות כפי שסברה המשטרה.
האלוף במילואים אמירם לוין הודיע על הסרת תמיכתו ביושב ראש מפלגת העבודה אבי גבאי. כתבנו הפוליטי מיכאל האוזר טוב.
במכתב חריף ששלח לוין לאבי גבאי נכתב: חברתי לגבאי לפני יותר משנה, אבל בכל שלב במקום לסייע בבניית חזון חדש ולמשוך עוד ועוד בוחרים, אבי העדיף הססנות ושיתוק. עכשיו כשמתקרבים לבחירות איני יכול להמשיך להיות שותף למנהיג ולמפלגה שמתרכזים רק בעצמם. במפלגת העבודה נמסר בתגובה: במקום להתמודד מול הבוחרים, אמירם לוין דרש שריון וסורב.
נמצא החשוד בתקיפת אמו ביום שישי האחרון, כתבנו קובי מנדל.
הצעיר בן ה-19 שתקף ביום שישי את אמו בת 49 בראשה נעצר בצהריים במהלך החיפושים אחריו מאז האירוע. מצב האם ממשיך להיות קשה והיא מאושפזת במחלקה לטיפול נמרץ כשהיא מורדמת ומונשמת בבית החולים לגליל בנהריה. המשטרה תבקש מחר להאריך את מעצרו וככל הנראה תבקש גם לשלוח אותו להסתכלות.
תושב נהריה בן 55 נעצר בחשד שביצע שורה ארוכה של עבירות מין בקטינות באמצעות הרשת. כתבתנו עדה שטייף.
הורים שדיווחו למוקד 100 הביאו לפתיחה בחקירה שהעלתה שהחשוד נהג ליצור קשר עם קטינות בנות 11 עד 17. תוך שהוא מתחזה לאחרים, כשהוא רוכש את אמונן, הוא נהג לשדל אותן לשלוח לו תכנים מיניים חמורים, כך לאורך תקופה ארוכה.
נמשכת שביתת עובדי שירות התעסוקה. ועד העובדים טוען כי אין התקדמות במסע ומתן ומזהיר כ-20,000 עובדים שפוטרו בינואר לא יוכלו להירשם עד סוף החודש ולא יקבלו דמי אבטלה. כתבנו ניר שבד מציין כי בעקבות השביתה וסגירת לשכות התעסוקה, מובטלים שחזרו למעגל העבודה דווקא יוסיפו לקבל דמי אבטלה. ומזג האוויר גשום בצפון ובמרכז, בחרמון מושלג, קר מהרגיל לעונה, חשש משיטפונות בנחלי בקעת הירדן, ים המלח ומדבר יהודה. אלה החדשות שעורכת לי אמרה מילת.
עכשיו בגלי צהל, אברי גלעד וג'קי לוי, עם משפחה גרעינית, עורכת נעמה שוחט.
שלום עליכם, שלום עליך, שלום לכולם.
עליך שלום, מה קורה?
אני נבוך ומבולבל, אני לא מצליח לארגן את לוח ההסעות לחוגים של היום אחרי הצהריים. זה לא מתקמבן לי, ולכן
כן, גם אני כשלתי בכל הנוגע להסעות.
באמת?
לא הערכתי נכונה את מזג האוויר והגעתי עם הקטנוע.
אוי.
אפשר לומר ש...
בוא נרוויח מיליון.
אתה ממש ברגעים אלו יכול להוציא, מה? לצלם ולהעלות? איך היום מרוויחים? יש עוד דרכים?
אנחנו נקים ביחד, אם תרצה. אתה בסניף ירושלים ואני בסניף כל המרכז. את מערכת חוגית, שזו מערכת הסעה, שמתופעלת על ידי אנשים, כאילו כמו אובר, אנשים שרוצים לעשות הסעות לחוגים, פלוס שהייה מחוץ לחוג וציפייה.
שהייה?
אם חייבים, אם צריך. יש כאלה שלא צריך, אבל נגיד שכן.
אוקיי.
אבל הסעות של ילדים מהבתים לחוגים והחזרתם, זה יכול להיות שלגר מטורף לאנשים שאין להם עבודה, שיש להם מכונית פרטית, או שלוקחים את האוטו של של ההורים. אני לא מבין עוד איך אין את הדבר הזה.
אני לא יודע איך אתה תקרא לשירות בתל אביב, אבל אצלנו פה יקראו לזה ג'קי חוגי, כמובן.
זה עוד משהו שלא הופרט, ויש פה דרישה מטורף, יש פה פרנסה משוגעת.
אתה חושב פרנסה כבר כמה שנים, אני
חושב פרנסה.
אני קולט אותך.
אני מקים עסקים, ומחריבם עוד לפני שקמו, אבל לרגע יש לי את הפריבילגיה ליהנות במחשבה מפירות ההשקעה, ולרכוש דברים בסין. טוב.
יפה. זו תוכנית קדושה ומגודשת.
נכון, נכון. אנחנו התחלנו, הכרזנו אתמול שיש לנו שבוע של גיל ההתבגרות, של בני נוער.
ובמחצית השנייה אנחנו נעסוק בזהויות דיגיטליות. מי היה מאמין פעם בילדותנו ששתי המילים הללו תיפגשנה? זהות ודיגיטציה, אבל כן, זה הולך להיות...
מי ידע מה זה דיגיטציה, סליחה.
כן, נכון.
אתה רוצה להיות עכשיו זקן.
כן, נכון. יפה, כמו כן אנחנו נפגוש חידוש בתחום הרפואה, את הרחם המלאכותי.
וואו.
וזה עדיין פחות רלוונטי לי ולך, אבל לך תדע, יום יבוא והרחם המלאכותי אולי.
למה אין לנו בנות, למה אין לנו נינות, למה אין לנו...
ואנחנו נפתח...
תאר לך שיום יבוא ובסלון, על המזנון, יעמוד מין מתקן
מכשיר כזה,
שבהתחלה יהיה מסורבל, אבל אחר כך יבוא בשקוף.
כן, כמו מכשיר להכנת לחם, רק יפה.
כן, כן, ושם תוכל לצפות 24/7 בהתבשלותו של עוברך.
כן.
וואו. טוב.
כן. כן, זה קרוב מכפי שאנחנו בכלל מעזים לנחש. אבל היום הוא מעל הכל ומעבר לכל, יום הגנת הפרטיות. אני מניח שכל מי שהתפלל לבוקר הוסיף את התוספות לתפילה של יום הגנת הפרטיות. אני באמת, אני נחשף וקמע ליום שהוא לא יהיה עם נושא.
אין.
אין, אה?
אין.
אי אפשר יום חוסר הנושא הבינלאומי? משהו כזה?
אנחנו מקדישים את היום הזה כמובן לאפי נווה. את יום הגנת הפרטיות. וואו. ואנחנו מדברים עם עורך הדין סני כלב, הוא דוקטורנט באוניברסיטת תל אביב, כתב מאמר על פרטיות ברשת לגיליון הפרלמנט של המכון הישראלי לדמוקרטיה, ואנחנו שואלים, שלום סני, מה העניינים?
שלום אלן.
שלום.
סני, זה השם האמיתי שלך? כאילו, כך קראו לך מהבית?
זה אמיתי לגמרי, כן, כן.
וואו, כי אז היה להיט השיר סני, זה מה שקרה?
כן,
בדיוק.
מה, באמת? בוא נהיה?
בוא נהיה, סיפור שלהם, אפשר לפתוח איתו ואתם רוצים.
בבקשה, בבקשה, ספר, ספר.
לא, 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 לא.
מה, אתה מגן על הפרטיות שלך פתאום?
זהו, אתה... תגיד...
אתה רואה, תראה מה זה.
תגיד, מי שממש ממש קנאי לפרטיותו, זה ממש כמו פעם, יש לו בכלל סיבה לחיות בעולם של מחר?
טוב, כזאת שאלה, לא שאלו אותי. סיבה לחיות תמיד יש, בוא נמצא מנקודת הנחה הזאת, נראה לי שנסכים. תראה, זו שאלה טובה שלו.
דרך, השאלה הייתה צריכה להיות האם יש לו דרך לחיות בעולם של מחר.
כן, כן, כן. אז זה כמובן שאלה מצוינת, וזו אולי שאלת השאלות באמת, נכון? בעולם הדיגיטלי שלנו, האם אפשר לשמור על הפרטיות וכמה היא חשובה? אז קודם כל אני חושב שבגלל העולם הדיגיטלי, בגלל הרשת, בגלל האופן ש... בו משתמשים במידע שלנו, אז זה מסביר כמה הפרטיות היא חשובה. כן? אמרת, אפי נווה, אני חושב שזה מספר את כל הסיפור. בדיוק מדוע הפרטיות היא כל כך חשובה. ועכשיו, אחרי שאם הסכמנו על זה, אז צריך לחשוב איך אנחנו מתמודדים בעולם הדיגיטלי, בלי למנוע, לעצור את גלגלי הקדמה, בלי לחזור לעולם שבו אין אינטרנט, איך אנחנו בכל זאת בעולם הזה כן שומעים על פרטיות, כן נותנים איזושהי הגנה מסוימת על מידע, אולי רגיש יותר, אולי רגיש פחות.
אנחנו שאלנו ש...
זה השיח הענייני שצריך לעשות כרגע, כן?
באנו לשאול שאלות על הילדים שלנו, כי על הגנת פרטיות וזה, אני חושב שמדברים על זה בכל מקום, ואף אחד לא מבין ולא מיישם, אז לא משנה, נמשיך הלאה.
לא, זה הגיע למצב שבו אנשים אומרים, אוקיי, אני מבין שאני כבר נחשפתי, אבל על הילדים שלי, אני אשמור מכל משמר.
השאלה היא, מי אוסף מידע על הילדים שלנו ברשת? האם מישהו אכפת לו כשאנחנו מעלים תמונה של הילדים בפייסבוק? מישהו אוסף את זה?
תראה, אז התשובה היא קודם כל כן מוחלט לחלוטין. מידע על ילדים הוא היום בעל ערך משמעותי, וקודם כל לגורמים מסחרים, אותם גורמים שעוקבים אחרינו, עושים המידע שלנו כסף, הם גם עושים על הילדים שלנו ולא אפילו יותר מזה. ילדים, אתה יודע, זה יכול להיות פרסומות שילדים נחשפים אליהם, זה יכול להיות פרופיילינג שנעשה על גבי המידע הזה, ולחלוטין אותם גורמים בוודאי, אוספים את המידע הזה, משתמשים בו, מעבירים אותו הלאה, יש מה שנקרא דאטה ברוקר, כן, אוספים את המידע ואז מעבירים לחברות פרסום, לגורמים שונים, והרבה פעמים, כמו שאתה אומר, אבי, וזו שאלה באמת המצוינת, הילדים לא בוחרים הרבה פעמים להיחשף שם, זה אותם הורים שמעלים את התמונות וכותבים את הבלוג, כן, זו תופעה שנקראת שרנטינג, זה השילוב בין share לבין parenting, זה מה שכולם עושים היום.
Sharenting,
בדיוק, נכון, נכון, זה יפה, זה מספר את הסיפור כאן.
ואנחנו שואלים, ואנחנו הרי שואלים כלב, האם הילדים שלנו היו רוצים שנחשוף אותם, כאילו שכשהם יהיו מבוגרים, בכלל עוד תהיה שאלה כזאת.
אוקיי, תראו, אבל העובדה היא שקודם כל נושא ההסכמה והשליטה הוא נושא מרכזי. מי בוחר לחשוף את המידע ואיזה מידע? אנחנו יכולים להיות בטוחים שהתמונה היא נהדרת ושהבלוג לא אומר שום דבר, אבל עבור הילד והעתיד שלו זה יהיה בעל משמעות אדירה.
אז בוא תלמד אותנו, איזה מידע מהמידעים הרלוונטיים על ילדינו מעניין מאוד את הרעים?
קח בחשבון שכל מידע. היום, העולם של היום בנוי בצורה כזו שמידע לא רגיש אחד, פלוס מידע לא רגיש אחר שווה מידע רגיש. אוקיי?
דוגמה.
זה לא משנה, זה יכול להיות תמונה שהוא מלא, ואז אתה מבין איפה הוא גר, מה המצב הכלכלי שלו, בעיות רפואיות, זה יכול להיות מצב פוליטי כזה או אחר. עכשיו, גם לגבי ילדים, דרך אגב, זה יכול להיות מצב נטייה מינית כזו או אחרת, ולכן, עכשיו, מה שאנחנו רואים גם בארצות הברית, זה כמובן מתקדם שם יותר מאשר אצלנו, אבל גם אצלנו זה יגיע, שהיום בעצם, אתם יודעים, יש פייל שלם. עכשיו, אם בעתיד ילדים ירצו להגיע למקומות עבודה, לחברות ביטוח שירצו לבטח אותם, דרך אגב זה גם יכול להיות צהל, שירצה לחפש מי אותו ילד שמתאים למודיעין, אז פנייה לדאטה ברוקרס ולהיכנס לרשת, להבין מי הוא ומה הוא, זה בדיוק, ככה העולם הולך להיראות. שאם אנחנו מבינים את זה, אנחנו מבינים שא' לא צריך לחשוף אולי כל דבר, וצריך לחשוב איך אנחנו באמת גם משתמשים בכלים שיש, כדי להגן על מידע או להוריד אפליקציות כאלו ואחרות, לא כל אפליקציה צריך להוריד, ואפשר לבדוק איזה הרשאות יש שם. ונקודה אחרונה אולי בשיח הזה, מעבר למודעות וחינוך, שזו הנקודה המרכזית, הורים שצריכים לחנך את ילדיהם לפרטיות ולהגנת מידע, זה חלק מהעניין, גם רשויות המדינה והחוק. אנחנו רואים באירופה, בארצות הברית, רגולציה מתקדמת, שבאה לתת יותר שליטה על המידע, לדוגמה מחיקת מידע. למה שילד בן 18 לא יוכל בלחיצת כפתור לקבל את כל המידע שנשמר עליו עד ב-18, לדרוש את המחיקה שלו? זה ייתן לו איזשהו clean start. אז יש, אפשר לחשוב על זה גם ברמת חינוך, גם ברמת מודעות ציבורית, גם ברמת משפט. אם אנחנו מאחדים את הכל ביחד, אפשר לנסות למצוא דרכים לפתרונות, ולא להגיד, אתם יודעים, הסוסים ברחו מהערובה והכל הסיפור נגמר.
אתה מניח שבאמת תהיה דרך למחוק מידע? כי אם אתה מציג את המידע הזה כמשאב שחברות גדולות רבות עליו, אז יש את החשש שנדמה לך שמחקת, ובעצם מישהו שומר איזה מאגר של רזרבות ועושה בזה את השימוש.
אז זה נכון, זה נכון. ושוב, כל סוגיה הזאת צריך להיכנס לעומק ולראות כמה הטכנולוגיה באמת מאפשרת לנו את זה. אבל לפחות זה מה שקורה היום באירופה. חלק ממה שקורה בהסדרה במדינות אירופה היום, זה מה שנקרא הזכות להישכח, the right to be forgotten. ובאופן ספציפי זה חל גם על ילדים. ואפילו דווקא לילדים יש משמעות יותר גדולה שוב, מכיוון שהם אלו שהרבה פעמים או לא חשפו את המידע, חשפו עליהם בלי ההסכמה שלהם, או שהם פשוט היו ילדים, אתם יודעים, ומי כמוכם יודע, זה שלב של התפתחות. היום הרשת משמשת מקום, כן, של התפתחות ומחקר וחיפוש זהות. אנחנו צריכים לאפשר לילדים את התהליך הזה, את אותו מרחב פרטי שהם יוכלו לחפש ולהבין מי הם ומה הם, בלי שהדבר הזה ישמש
כנגדם. מה זה אומר? הרי אצל רוב ההורים, הגירוי לצלם ולהעלות ולכתוב הוא חזק מהם. כאילו זה כמעט הדרך המרכזית לחוות את ההורות בזמן הזה. במקום להיות, לדווח. מה ההורה הסביר צריך לגזור על עצמו כתוצאה מכל הדברים שאתה אומר?
קודם כל זה שאלה אם אתה חייב שיהיה לך פייסבוק או לא, האם אתה באמת חייב, ואתה אפשר גם לשלוח, אתה יודע, לצורך העניין, קבוצה משפחתית בוואטסאפ היא עדיין, המידע שם מוצפן, והיא עדיין מצומצמת יותר מאשר קבוצה פתוחה בפייסבוק. אז אפשר לחשוב על דברים פשוטים כאלו. אבל דרך אגב, אנחנו מתרכזים כרגע במה שנקרא, באותו באמת, חשיפת מידע ברשת, אבל תחשבו נגיד על השלב הבא, צעצועים חכמים. הורים שמכניסים בפנימה לתוך הבית את סירי או את אמזון אקו, כן, אותם עוזרים, עוזרות אישיות כאלה טכנולוגיות, כן. שנכנסים לתוך הבית, מקליטות, מצלמות, שומרות את המידע הזה. עכשיו, אותי אף אחד עוד לא שכנע, אולי זה עוד יקרה, אבל אותי אף אחד לא שכנע שבית לא יכול להתנהל בלי סירי או בלי אמזון אקו. אני עוד לא שוכנעתי. אז אם אנחנו מסכימים פה, אז הרי לנו כבר צעד נורא משמעותי לשמירה על פרטיות בתוך הבית, ביתו של אדם ומבצרו כבר אמרו מזמן. אז הרי לנו דרך פשוטה להתמודד עם הדבר הזה, אבל ככל שאנחנו נקבל את דווקא את אותם חבר'ה, דווקא את מרק צוקרברג מפייסבוק, את אותם חבר'ה של אפל ואין לי מניות שם כמובן, שהפרטיות כבר עבודה ושלילדים לא אכפת מפרטיות, אז בוא נעלה תמונות, בוא נכניס את סירי, ואני חושב שזו הבעיה. צריך פה להילחם על הנורמות החברתיות שלנו, ושיחה כזאת דרך אגב היא בדיוק חלק מזה בעיניי.
תגיד, יכול להיות שגם כל מיני עזרים שהורים רוכשים כדי לנטר את הפעילות של הילדים שלהם, גם זה עצמו פועל כמין סוס טרויאני ומגניב? זה לא?
לחלוטין, לחלוטין. לא, אמרתי לא בקריאת התפעלות, לחלוטין. אני חושב שזו נקודה שבאמת עליה ממש פחות שמים את הדגש, ואני במחקר שלי מתייחס גם לזה. הורים, נקודת המוצא, וכולנו הורים, שהורים אוהבים את ילדיהם ורוצים להגן עליהם, על כך הם מחלוקת בכלל. אבל היום, במקום לדבר ולשאול מה קרה וכו', וזה קשה, אני לא מזלזל בזה, אבל אפשר לשים אפליקציה, שולחת לי איפה הילד נמצא, מה הוא כתב בפייסבוק, מה כתבו לו, זה נורא נוח, זה נורא מהיר, אני מבין למה זה נורא נוצץ, אבל כן. מה שזה אומר, נשים רגע בצד את מה זה אומר במערכת יחסים בין ההורה לילד, איך הילד מרגיש כרגע שההורה יודע איפה הוא נמצא ומה הוא כתב, זה סיפור אחד שצריך לדבר עליו. אבל הסיפור השני הוא שבעצם יש לו מידע נורא רגיש, איפה הילד נמצא בכל רגע, מה הוא כותב, מה הוא עושה, ואנחנו בעצם מי שנמצא בתווך חברה מסחרית בסופו של דבר, שאוגרת את המידע, מנטרת אותו, אוספת אותו, קודם כל אנחנו לא יודעים האם מעבירה אותו הלאה ולמי. בעצם אנחנו גם לא יודעים איזה הגנת מידע יש לה שם, כמה הבטחה יש על המידע הזה, יכול להיות שהאקרים או פדופילים יכנסו למידע הזה, מקבלים את כל מה שהם רצו לילד שלנו, אנחנו רק מעניקים לו אותו על מגע של כסף. כלומר, הפרדוקס פה שהוא שאנחנו רוצים להגן על הילדים, בפועל אנחנו פותחים את הפתח שדרכו בעצם נכנסים גורמים מסחרים, נכנסים האקרים, ושוב, אני לא שולל לחלוטין את הכלים האלו, אבל האם ניסינו קודם את אותה, מה שנקרא old fashion way, כן? המודעות, הנוכחות בחיים של הילד, השיחה איתו, החינוך. מה לעשות? בקדמה דווקא הדברים האלו הופכים להיות חשובים יותר. מי שחושב שהאפליקציה תפתור לנו את הכל, אני חושב שאנחנו בבעיה.
יופי, אז אנחנו נעצור כאן. מודים לך מקרב לב, עורך הדין סני כלב. תודה רבה רבה לך.
שמחתי, תודה לכם.
שלום.
כל טוב.
once or true, I love you.
אתה עדיין מתעסק בבדיוק, בדיוק. ידעתי שהשם שלו לא יעזוב את...
לגמרי.
את התודעה, כן, יפה מאוד.
הבטחנו שיחה על הרחם המלאכותי.
אם אתם חושבים שעכשיו נתקלנו במרואיין עם שם מעניין, חכו חכו.
כן, הנה יאלי אדמתי. יועצת אסטרטגית חוקרת עתידים, בונה אסטרטגיות חדשנות במטריקס, מרצה השבוע בכנס הורות עתידנית של המרכז להורות ומשפחה במכללת סמינר הקיבוצים. היי יאלי.
היי, מה שלומכם?
ברוך השם, ברוך השם. כמה רחוק הרחם המלאכותי מאיתנו?
תראי, ההערכות הן שבין 3-5 שנים, אבל אנחנו
צריכים
להיות מאוד מאוד...
תשמע,
זה חיי אדם.
לא, לצערנו הרב, שנינו עוד כנראה נהיה בחיים.
למה? לשמחתנו מה אתה עכשיו? מה, זה כזה, זה השטן?
אנחנו מדברים על מכשיר מה שנמצא בתוך הגוף, שנמצא על הסלון, כמו שתיאר מקודם.
לא.
כן.
בבית חולים.
אני קצת אתן, כן, דבר ראשון זה בבית חולים, אבל אני קצת אתן, אם ברשותך הרקע, שנתן קצת נתונים לגבי ארצות הברית, 6 מיליון נשים מנסות להיכנס להיריון בשנה, רק 5 מצליחות להיכנס, ורק 4 מיליון, מה שנקרא, מסיימות את ההיריון בצורה נאותה. בארצות הברית 10% מהתינוקות נולדים פרימצ'ור, מה שנקרא לפני הזמן, שזה לפני השבוע 37. לא, אפילו פחות מזה, כי אם חס וחלילה יש לך עובר שנולד בשבוע 23, הסיכויים שלו לשרוד זה 15%.
כן, וגם אם הוא שורד זה יכול להיות עם הרבה הרבה בעיות בכל החיים.
נכון. ובעצם אנחנו מדברים כאן על סיטואציה מאוד מאוד קשה, שבעצם אישה נכנסה להיריון עם כל השמחה שכולנו חווים, ובעצם זה לא מגיע לסוף הרצוי. שלא לדבר על נשים שלא
מצליחות. בעצם אנחנו מדברים על אינקובטור, אינקובטור משוכלל שהוא עדיין מדמה תנאי רחם לפני השבוע 23?
נכון, כאשר השלב הבא, שאני מקווה שנגיע אליו, זה שלמעשה נשים שיש להם מה שנקרא רחם עוינת, שלא יכולות בכלל להחזיק הריון, תוכלנה למעשה להעביר את כל ההיריון של הילד לא אצלן בתוך הגוף, אלא ברחם הזו. ואז מצד אחד לא תהיה את החוויה של ההיריון, מצד שני אפשר לראות את הילד כמעט מהיום הראשון ולהיות איתו בקשר כשהוא ברחם. זאת אומרת, ניתן לראות אותו מתפתח, וזה שינוי מאוד מאוד משמעותי, כי היום האלטרנטיבות האלה, האלטרנטיבות מאוד מסובכות, זה ללכת ולרכוש פונדקאית וכן הלאה, כל הדברים האלה שגם לא כולם יכולים להרשות לעצמם את זה, וזה גם תהליכים מאוד מורכבים, גם פסיכולוגית וחברתית וכן הלאה. אז יש לנו כאן הזדמנות פנטסטית בעצם אולי לאפשר לנשים או לזוגות, או דרך אגב זה יכול להיות גם גברים, בואו לא נתבלבל, שלמעשה ירצו להביא ילד לעולם, שאין להם את היכולת, אין להם את הרחם המתאימה, בואו נגדיר את זה ככה, האיבר הספציפי הזה אצלם במערכת לא מתפקד, תהיה להם חלופה. וזה יעשה שינוי דרמטי, במיוחד לאור העובדה שאנחנו צריכים לקחת בחשבון שמ-1990 אנחנו כבר בירידה ברמת הילודה הגלובלית. אז תאר לך שאתה כבר רוצה ילד, ואתה לא מצליח להביא אותו לעולם.
כמובן שמבחינת כדור הארץ זה מצב טוב.
מבחינת כדור הארץ זה מצב מצוין, מבחינת המין האנושי, מבחינת אנשים שרוצים ילדים, זה עתיד להיות פתרון פנטסטי, ואני שמחה שעושים את זה גם בצורה מאוד מאוד זהירה, מובילים את זה כרגע בבית חולים לילדים בפילדלפיה, מוביל את זה אלן פלק, זאת אומרת שהוא מומחה כמובן לנושא הזה, ו... אני חושבת שאנחנו צריכים להיות מאוד אופטימיים. אני חושבת שמחכה לנו התחלה מאוד מעניינת בהקשר הזה.
האם כבר יש מתנגדים לבשורה האופטימית הזאת?
האם יש מתנגדים? תמיד יש אנשים שמתנגדים לבשורות אופטימיות.
אוקיי.
כאילו לא צריך לחכות.
מי למשל? אנחנו מדברים על אמריקה, אז באמת...
נכון, תראה, יש שם תמיד את הסוגיה של מה שנקרא, מי שמאמין בקדושת חיי אדם, מי שמאמין בכוח עליון, אתה יודע שאם הילד לא צריך להיוולד, אתה יודע כנראה שהוא לא צריך את הכל מידי שמיים. אני לא חס וחלילה רוצה לפגוע חס וחלילה באף אדם דתי, שרגע לא יתפרש, אבל מי שלא... תראה, זה כמו שאנשים אומרים, למה צריך לעשות ילד בהפריה? זה בדיוק אותו רעיון. זאת אומרת, הסוגיה למה אנחנו נותנים לטבע. אז
זה הטיעון בינתיים של המתנגדים. אף אחד לא חושש, נניח, מכך שבעצם זה ייטול מהמשפחה המסורתית את הזכות הפריבילגית על האופציה בכלל להביא להיריון ולידה, אלא באמת, כמו שאת אומרת, כל זוג גברים, או גבר בודד, או השד יודע מי, יוכל מעכשיו.
שוד ושבר, כל מי שירצה ילד, יוכל להגיע.
אז אני שואל, במקום כמו אמריקה, אין איזה התנגדויות מהסוג הזה?
לכל דבר בעולם, אתה יודע, כל מגמה יש לו מגמת נגד, כל דעה יש לה דעת נגד, ובשלב הנוכחי, משום שכנראה זה עדיין לא הגיע לשלב הבשלה, אנחנו עוד לא שומעים את ה... אנחנו לא רואים את ההפגנות הסוערות ברחובות וכן הלאה, ואת הקורות, ואת הקולות שזועקים לסבור את בית החולים בפילדלפיה. יכול להיות שזה יגיע, אבל אני חושבת שאי אפשר לעצור את הקדמה, ובטח לא קדמה שמאפשרת להביא רק טוב לעולם. אנחנו לא מדברים כאן על נשק גרעיני, אנחנו מדברים על להביא תינוק לעולם.
תגידי, איך זה עובד? התינוק מחובר באמצעות מחטים וצינורות כמקובל ברפואה?
לא, זה ממש רחם מלאכותית שממש ממש מדמה את התנאים של הרחם, ולמעשה יש שם נוזלים שמדמים את הרכב הנוזלים השפיים.
כולל חבל טבור פעיל?
כן, הכל כולל חבר טבור, כשאדם יוצא מהטבור, הוא עובר טיהור, הוא מואשר בחמצן, בדיוק כמו שפה קורה בגוף אם, והוא מוחזר חזרה. בדיוק, וכאשר זה מותאם, והזרמה מותאמת לקצב הלב הטבעי של העובר. זה מאוד מאוד מדויק, זה משתמש בעצם בכל המודלים החדשנים שיש לנו ב-AI, זאת אומרת, artificial intelligence, נושא של סנסורים, של יכולת להשוות את זה לדאטה, מעקב 24 שעות אחרי מה שקורה בתוך הזה.
ומה עם הקול של אימא שעובר דרך חדרי הבטן?
מה זאת אומרת? אתה יכול לבחור איזה אימא אתה רוצה להשמיע לתינוק.
אריטה פרנקל.
אתה יכול בדיוק.
אני חושבת שהנקודה היא שגם האבא יוכל עכשיו לראות את הילד, אפשר לראות את הילד מתפתח, אפשר לדבר איתו, אפשר לשיר לו. אפשר לקרוא לשיר, להפך, אז יש כאן סיטואציה שבעצם הדבר הזה שאנחנו לא רואים, פתאום הדבר הזה יתגלה לפעמים, אנחנו נוכל לראות אותו מתפתח, נוכל לראות איך הוא בכל שבוע, בהתפתחות שלו, במובן הרגשי, יכול להיות שיהיה כאן אפילו יכולת לייצר קשר הרבה יותר אינטימי עם הילד, ולתמוך בו בתוך הסיטואציה.
ולהעלות תמונות שלו לפייסבוק, מגיל שבועיים וחצי.
חס וחלילה.
וככה סגרנו מעגל וסיימנו את השיחה. תודה רבה רבה, אתם מודים לכם.
אני מאוד מודה לכם.
יאלי אדמתי, יועצת אסטרטגית וחוקרת עתידים, תודה רבה.
שלום, שלום.
תודה רבה.
אנחנו נצא עכשיו להפסקה, טיפה מוקדם מן הרגיל, כי יש לנו חצי שני עמוס, שבו נדבר על הזהויות הדיגיטליות של בני הנוער.
תן לי להתאושש מהאופציה שאנחנו באמת נראה רחם.
אני בשל למצב הזה, אני בשל.
לא בסלון של מישהו, בביקור בבית חולים, מסודר, נכון?
לא, לא אכפת לי שזה יהיה בסלון, האמת, מה אכפת לי שזה יהיה בסלון? אני מוכן אפילו לחזור בי מהחלטתי, שאני לא רוצה...
מתחת לילד הבוכה, כן, כן.
מתחת לילד הבוכה, וואו. ליד האקווריום.
כן, כן. יאללה, אל הזמרירים לפני.
אתם מאזינים לגלי צהל.
גבירותיי ורבותיי, הוא מגיע לישראל והוא לא סתם כוכב. קבלו אותו בהופעת אורח, הירח.
משרד המדע והטכנולוגיה מזמין אתכם לשבוע החלל הישראלי. השבוע, מ-27 עד 31 בינואר. תצפיות, מתחמים חווייתיים, מציאות רבודה, אסטרונאוטים, ועוד מגוון פעילויות לכל המשפחה ברחבי הארץ. הכניסה חינם, פרטים באתר space.gov.il. שבוע החלל הישראלי. אירוע לא מהעולם הזה. האירועים להנצחת מורשת אילן רמון.
קר, קריר, מתחמם, חם. הגעתם לחופשה בארץ ים המלח. בואו, התחממו, תבלו. חופשה חלומית וקרובה לבית במגוון מלונות וחדרי אירוח באזור. כשקר בחוץ, יוצאים לחופשה מפנקת בארץ ים המלח.
עכשיו בגלי צהל, אברי גלעד וג'קי לוי עם משפחה גרעינית.
בית של החיילים, גלי צהל.
אנחנו מייחדים שבוע לבני הנוער שלנו המתבגרים, מנסים לדבר על עולמם. אתמול דיברנו על סגנונות לבוש ונראות, היום אנחנו מדברים על הזהות הדיגיטלית וכמה היא קשורה או איננה קשורה לזהות האמיתית, האם בכלל עדיין יש דבר כזה בכלל זהות אמיתית. אתמול גילינו פה...
אפשר לשאול, האם אי פעם הייתה זהות אמיתית, או שזה הייתה חגיגת יחץ?
תשמע, תמיד, תמיד אנשים יחזיקו תדמית. מהיום שנולד האדם הראשון, תדמיתו נולדה איתו. אבל היום התדמית היא...
לא סתם הוא בחר בעלי תאנה, נניח, ולא בעלי מחט.
אוקיי, אין לי יותר מה להגיד אחרי זה. אתמול הייתה פה נערה חיננית, הוא שמה נוקה אלוש, בת 16 מתיכון הכפר הירוק, וכיוון שאמרנו שהיא הייתה כזאת נחמדה, אז השארנו אותה לעוד תוכנית. שלום נוקה, מה העניינים?
איזה כיף, בסדר, נהדר.
יופי, כן. יופי.
עוד פעם אחת את נשארת להדריך, כמו שאומרים, כן. יפה.
דברי איתנו על הלוז הדיגיטלי שלכם. מה אתם עושים פיזית, מה אתם עושים בשביל לעלות לסטורי, מה הפעילות?
סבבה, אז תראו, דבר ראשון, אי אפשר שכאילו לא לדבר על הזאת הדיגיטלית של בני נוער, בלי להתייחס לסטורי באינסטגרם, שנראה לי בזה אני בעיקר אתמקן.
כן.
שזה, כאילו, אני לא רוצה שתחשיבו שזה איזה פרק של מרה שחורה, אף אחד לא עובד על אנשים ומדביק תמונות שלו בים, כאילו, הכל בסדר. אבל כולם מנסים לנסות להראות את החיים שלהם בצורה קצת יותר כאילו זוהרת, קצת לייפות אותם.
ברור.
לייפות לאיזה כיוון? אם אני עכשיו בנוער ויש לי ביד סמארטפון, ואני אומר, בואו נתחיל לבנות לעצמי אופי, לאן אני פונה?
אוקיי, נראה לי שנעבור כזה על הסדר יום של בני נוער, ואיך זה נראה כאילו באמיתי, ואיך זה נראה בסטורי שלהם באינסטגרם.
אוקיי, אז קודם כל, באיזה שעה מתחילים לצלם? מתי מצטלם הסטורי הראשון בדרך כלל?
טוב, בבוקר זה לא יקרה. כי אף אחד לא נראה טוב בבוקר, ואין שום דבר שעושים בבוקר שיכול כאילו לראות איכשהו קצת יותר טוב מאיך שזה נראה באמיתי. כאילו, אתה לא יכול לראות תמונה שלך מצחצח שיניים בצורה קצת יותר כאילו יפה. זה לא עובד ככה.
אוקיי.
אבל בזמן שלך בספר כבר יש קצת יותר תמונות, אבל זה כאלה תמונות של מישהו מצלם סלפי כזה באמצע שיעור, וכזה כזה עם שיעור תנחשים שלטיך, איזה שימום, ואפילו זה גם אתה יוצא קצת כזה חתרני, וגם כל מי שרואה את זה, הוא גם נמצא באמצע השיעור, וכולם רואים את זה, וזה הרגשה כזה של כולנו ילדים כאלה רעים, וזה משורך, כי אנחנו בשיעור.
זאת אומרת, הפעילות הדיגיטלית בזמן השיעור מחליפה את מה שהיה כשאנחנו היינו. זה פתקים שהיו עוברים מתחת לשולחנות, כן? אז אוקיי.
כן, לגמרי.
טוב, מתי מצטלמים הסטורים?
הסטורים, אז כן, אז זה כזה הסטורים הראשונים, הם מתחילים בבית ספר. עכשיו, כזה סטורי, יש גם בזמן כאילו של שאשכרה לומדים, אם זה בבית ואם זה וכאילו אם זה גם סתם בשעות חופשיות בבית ספר, אבל יש קטע של שמצד אחד לעשות איזשהו מין בלגן, כאילו להראות איזשהו בלגן, אבל שהוא שהוא קצת מבויה, זאת אומרת להראות נגיד מיטה ממש מסודרת שעליה מפוזרים כמה דפים עם סיכומים כאלה ממש אסתטיים ומלא כזה פיילוטים ממש יפים ומרקרים וצבעי פסטל ובצד כזה כוס קפה, וזה כאילו מצד אחד נראה כמו בלגן, אבל מצד שני זה נראה כאילו ממש כזה מסודר ואסתטי, וכאילו מישהו השקיע עכשיו רבע שעה בלעצב את זה.
Hashtag stories של בנות, הייתי אומר.
כן, קצת stories זה קצת יותר עניין של בנות, אני חייבת לציין.
וואלה?
אבל אני לא מכלילה, כן.
את אומרת, זה לא שיש לבנים סגנון אחר בסטורי, אלא סטורי זה עניין של בנות.
קצת יותר, כן, אני חושבת שזה, כאילו לאו דווקא, אבל נגיד הסטורי מהסוג הזה לגמרי, כן.
כמה, תגידי, הרוצה בשימור תדמיתו, כמה סטוריז ינפק ביום?
וואו.
אני חושבת שזה פחות כמה סטוריז, זה יותר כזה מה התוכן שלהם, זאת אומרת, צריך להראות כזה שיש לך הרבה חברים, אבל אתה גם לא רוצה לצאת איזשהו מישהו שכל הזמן מנסה להראות לכולם שיש לו חברים. אני חושבת שהשיטה הכי טובה לעשות את זה, זה שהרבה פעמים אתה רואה שמישהו העלתה סטורי, ואז בכלל אתה רואה שיש שם תמונה של מישהו אחר, וכתוב איך לקחתי לעד את הטלפון. ואז בערך ל-99% מבני הנוער יש סיסמה בטלפון. זאת אומרת, אני לא אומרת שזה הכל מבוים, אבל משהו פה לא מסתדר. ואני חושבת שזה דרך די טובה, כאילו, להראות את זה שיש לך חברים והכל, אבל אתה בכל זאת לא מאוד מתלהב מזה.
אפשר לצאת גניחת מוחלט בסטוריז? זאת אומרת, אפשר
מה הטעות? מה הטעות הרדיקלית שאפשר לעשות? נניח בסטורי מתוך שיעור תנ"ך, כמו שאמרת מקודם.
לעלות אולי משהו אפשר לעלות משהו שהוא קצת כאילו מביך בקטע של כאילו פשוט איזה סטורי סאחי כזה של תמונה שלך מנסה לעשות משהו מגניב, אבל אם אנשים יודעים שזה שהאישיות שלך לא כל כך תואמת לזה, או שזה כאילו, או שזה סתם נורא מביך, אז נגיד סתם מישהו מעלה איזה סטורי שלו מעשן, ולאף אחד לא אכפת מזה שכאילו, זה לא כזה מיוחד, וזה קצת מביך, כאילו, כי כל מי שרוצה יכול לקחת סיגריה, אז כאילו זה לא, אז זה סתם אתה עושה מתלהב, כאילו, מזה שאתה עושה את זה.
תגידי, לוקה,
זה סתם קצת מתלהב.
מתי לאחרונה נתקלת בכזה סטורי ממש מקורי?
ממש מקורי?
כן.
זה לא כזה, אני חושבת שזה לא כזה קיים, כי תכף גם סטורים כאלה שהם איזה מין תמונה סוריאליסטית של מישהו שמנסה כזה להיות מיוחדת, אבל פשוט לא העלה את זה לאינסטגרם הרגיל, על הסטורי. יש מלא כאלה. זאת אומרת, קשה למצוא משהו מיוחד, הכל, זה כאילו עדכונים של הדברים שקורים לך ביום-יום, אז אף פעם זה לא יכול להיות באמת משהו נורא מעניין.
כן, אבל אתה יודע, אפשר לומר את זה על כל שירה ועל כל יצירה ועל כל קולנוע, שזה בעצם תיעוד של מה שקרה על היוצר מתישהו ביומיום.
אבל זה ממש הנקודה של הסטורי, זה פשוט אתה מעלה תמונה שנמשכת, שמחזיקה ל-24 שעות, שאתה פשוט עושה איזשהו עדכון של היום שלך כזה.
אנשים צופים בזה? אכפת לך לצפות בסטורי של מישהו אחר מה הוא עשה היום?
כן, ברור.
ברור?
ברור, זה כל
ברור או שזה במסגרת העסקה?
לא, אני, זה ממש חשוב, זאת אומרת, ככה אני יודעת כאילו מה כולם עושים כל הזמן, זה ככה אני שולדת בידע, זה חשוב. גם אם כולם רואים סטורי ואתה לא רואה סטורי, אז אתה יודע פשוט הרבה פחות מכולם לגבי כולם.
ואז מה קורה לך?
ואז כאילו, לא יודעת, אתה קצת נשאר, אני לא יודעת אם נשאר בחוץ, זאת אומרת, יש אנשים שמסתדרים טוב מאוד בלי זה, אבל מרגע שיש לך את זה ואתה רגיל בכל רגע נתון לקבל מלא מידע על אנשים סביבך, או נגיד סלבס וכאלה, אז די קשה לבצר על זה, אני חושבת.
יש מתנסים אנלוגיים?
יש מה?
מתנסים אנלוגיים, כלומר אנשים שאומרים אני לא בזה.
ברור. יש הרבה בני נוער שכאילו אומרים טוב, אני עברתי לנוקיה ודברים כאלה.
כן.
אבל זה סוג האנשים של אין לנו טלוויזיה בבית, כאילו, אם אין לך טלוויזיה בבית,
אם 10% מהם הם דוברי אמת, אנחנו במצב טוב, כן.
כן, זהו, כאילו, אבל הרבה מאוד מהם פשוט מבקרים על זה די מהר, אבל יש כאלה, אני מעריכה את זה.
קוראים להם אנתרופוסטורים.
אבל זה יפה.
יאללה, נוחה, צ'או.
תודה רבה לך, תודה רבה לך.
ביי ביי.
ביי ביי.
אוקיי.
וואו.
לא יודע.
המילה סחי.
כן.
היא עדיין שומרת על קשר עם המובן המקורי שלה, או שזה כבר נהיה...
אני לא יודע.
משתמשים בזה המון.
כן.
המון.
קשר קלוש כזה. הנה הדוקטור לירז מרגלית, היא חוקרת התנהגות בעולם הדיגיטלי, מרצה בבין חומי הרצליה, ואנחנו שואלים אותך, היי לירז.
אהלן.
שלום.
מה ההבדל בין הזהות הרגילה, אם יש כזאת, לזהות דיגיטלית? מה הפער?
שאלה נהדרת, כי היום הגבולות מתשתשים, וכאן מתחילה הבעיה, כי הפער הוא כמעט לא מורגש, אתה אבא ילדה, איך קוראים לה? לוקה לדעתי.
נוקה, נוקה.
לוקה, אוקיי. היא בעצם תארה נורא יפה את הפומו, זה הפחד שבעצם הוא עכשיו חודר לכל חלקה טובה, זה ה-fear of missing out, אנחנו פוחדים. להפסיד משהו, וכל החיים שלנו הם בעצם מהפריזמה של העולם הדיגיטלי, ובגלל זה אנחנו כמעט לא מבחינים בין מה שקורה בדיגיטל למה שקורה מחוץ לדיגיטל, ויותר מזה אני אגיד לכם שרוב האינטראקציות המשמעותיות שלנו עוברות לעולם הדיגיטלי, אבל זה משמעותי הרבה יותר אצל בני נוער וצעירים מאשר אצל בוגרים, בגלל הסיבה הפשוטה שהם בדיוק בשלבים שהזהות שלהם מתעצבת. עכשיו אנחנו יודעים שההורים שהיו בעצם דמויות הסמכות בגילאים הצעירים יותר, זה הופך עכשיו לחברים. החברים דמויות הסמכות, החברים מעצבים את הזהות שלהם, ואז תמיד נוצרת השוואה. ההשוואה היא לא נוצרת אם אני רוצה או לא, היא פשוט שם. אנחנו תמיד משווים את עצמנו לאחר. ואנחנו רואים שבני הנוער תמיד מנסים להציג את האני האידיאלי שלהם, זה בדרך כלל ממחקרים שעשינו, תמיד התמונות הכי טובות, הכי כיפיות, תמיד בים, הם תמיד מבלים, הם תמיד גם נראים טוב.
וההורים אף פעם לא בפריים?
ההורים לא בפריים, ויותר מזה, זאת הסיבה שרוב...
חזרנו חזרה למקימי המדינה, לאליק שבא מהים, אה?
נכון, בגלל זה יש עזיבה מסיבית של פייסבוק בגילאים האלה, והאינסטגרם הופכת להיות הפלטפורמה המיידית בגלל האופי שלה של הכאן ועכשיו. מה שעשית עכשיו, עוד 24 שעות לא יהיה תקף. אז המטבע השכיר ברשתות האלה זה להיות כמה שיותר מושך, כמה שיותר אטרקטיבי, לנסות לחדש כל הזמן, אז כל 24 שעות אנחנו כבר, מה שהיה, זה כבר פסה. עכשיו, זו פלטפורמה מאוד מלאכותית, כי אף פעם לא יכתבו שרע להם. עכשיו, אנחנו יודעים יותר מזה, ממחקרים שעשינו, שמעל 50%
יש לי בשבילך רעיון, יש לי בשבילך רעיון למאמר נהדר.
אני אשמח לשמוע.
מה היה קורה עם אנה פרנק, הייתה בת הדור הזה, היא לא הייתה משאירה יומן, אלא מה שנערים בגיל הזה משאירים. סטוריז, כן. מה בעצם היינו יודעים על אנה פרנק?
אבל, כן. אבל אז היא כבר לא הייתה רלוונטית, כי אתה יודע, הייתה צריכה כל הזמן לחדש. כן, אבל בעצם...
אנחנו רואים אבל...
מה זה אומר לנו?
אנחנו רואים במחקרים שיש עלייה גדולה, למשל, בשימוש בנוגדי דיכאון אצל נוער.
נכון,
זאת אומרת שהם,
נכון.
זאת אומרת שהם לא יותר שמחים, הם רק מעמידים פנים שהם יותר שמחים.
אנחנו עכשיו, הדיכאון זה המגפה, שהוגדרה על ידי פסיכולוגים כמגפה, שהכי מסוכנת בדור הקיים, בדור הנוכחי. אנחנו מדברים על אנטי-דפרסנטים, על משככי דיכאון בשכיחויות מאוד מאוד גבוהות. עכשיו למה? זה באמת מה שהתחלתי להגיד, שאנחנו רואים ש-50%, מעל 50%, בעיקר אצל בנות, מהתמונות עולות עם פילטרים. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו כבר מטשטשים את האני האמיתי שלנו. אנחנו תמיד נוסיף שם איזשהו פילטר, אם זה באינסטגרם, אם זה בסנאפצ'אט, אתם בטוח מכירים את כל הפילטרים מהכלבלבים. עכשיו, הפילטרים האלה לא נבנו סתם. לא ישבו שם סתם מתכנתים ועשו מה שבא להם. ישבו שם, תתפלו, או לא, פסיכולוגים אבולוציונים, שהם יודעים בדיוק מה נחשב, מהו מודל היופי האידיאלי. שהוא בעצם מקושר ליותר אסטרוגן, אנחנו מדברים על אף יותר קטן, עיניים יותר גדולות, עצמות לחיים מודגשות, סנטר קטן, אור חלק. עכשיו, מה שקורה, זה תופעה די מדהימה, אנחנו רואים שבני נוער, בעיקר בנות נוער, מתחבות מאחורי המסך הזה של הדמות האידיאלית שלהם, ואחר כך קשה להם לבוא ולחשוף את עצמם כשהן יוצאות החוצה. אנחנו אפילו רואים את זה בדייטים, שיש סוג של אכזבה בין איך שהן נראות בדייטים לבין איך שהן נראות בעולם האמיתי שלהם. סליחה, מאחורי הפריזמה של הפילטרים, של איך שהם נראות שם, ויותר מזה, עכשיו התחילה תופעה, היא מתחילה להגיע לארץ, היא הייתה בארצות הברית, שבנות הולכות לפלסטיקאים ומבקשות להם לראות כמו התמונה שלהם בסנאפצ'אט.
כן.
שזה די מדהים.
ואז הן מצלמות עצמם בסנאפצ'אט אחרי ההליך, ומלבישות על זה פילטר נוסף, ומה יהיה? זאת אומרת, זה מרוץ חימוש?
זו רק שאלה של זמן, שכל אחד יוכל לשלוח לדייט את הדמות שלו הבדויה מהמסך. הם יצאו לדייט וירטואלי.
ודיברת על דיכאון? זה מה שגורם לדיכאון. ההשוואה בין איך שהייתי רוצה להיראות, בין אני אידיאלי שאנחנו אף פעם לא נוכל להיות שם, אבל אני פתאום רואה שהוא מקבל הרמון לייקים, ופתאום אני רואה שזה מה שאני
מבין. אבל הם באמת היו רוצות להיראות ככה, הרי זה גם, זה קלישאה. הרי אף אחד לא באמת, בעומק הדברים, רוצה להיראות כמו קלישאה.
מה אתה אומר? אתה רוצה לפתוח את זה עכשיו?
כן, 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 אני גם בסבור.
באמת? היום מסתכל על כל... סליחה שאני עכשיו פרוסף.
לא, אני חושב שהמילה רוצה היא מילה שלא זה מה שעובד שם. אני חושב שיש שם איזו היסחפות, זה לא מגיע לבחינה אמיתית של אדם מול הרצונות שלו.
אחד הפסיכולוגים שמאוד הושפע מפרויד אמר שהאידיאל שלנו הוא לא קשור למה שאנחנו באמת רוצים. האידיאל שלנו מוכתב על ידי הסביבה שלנו, ובגילאים האלה הוא מוכתב על ידי החברים. אז אם זאת התמונה שאני מקבלת עליה הכי הרבה לייקים, ואם ככה אני נראית, כמובן שיש פער בין מי שאני לבין איך שאני נראית בדיגיטל, וגם כשאני מסתכלת על כל האחרים הם תמיד שמחים, ואני מתחילה לתהות, האם באמת הם תמיד שמחים ואני אף פעם לא? וכל הפערים האלה בעצם
okay.
זה מה שגורם לדיכאון.
לירז, אז בעצם אם הבנתי, הדמות הדיגיטלית נשענת על שתי, עומדת על שתי רגליים. רגל אחת נראית יותר טוב מהמקור, רגל שנייה מרגישה יותר טוב מהמקור. עכשיו, אבל איפה שאר העניינים שמרכיבים את האדם? תכנים, מחשבות,
התלבטויות,
רגשות, התלבטויות, כל הדבר הזה בעצם נמחק.
נכון, זאת שאלה נהדרת, ומה שאנחנו רואים היום, רעיונות עם הורים בעיקר, שאם פעם, אז מה שראינו הרבה יותר תחביבים, קריאת ספרים, אפילו מפגשים עם חברים אחר הצהריים, היום חלק הארי של ההתעסקות של בני הנוער, זה הפך להיות הרשתות, זה הפך להיות הסטורי, הם מתחילים מראש כבר לחשוב איזה סטורי הם מעלים, מתי הם הולכים לעלות הסטורי, איך למשוך יותר תשומת לב, ואז באמת כשאנחנו רואים מה נשאר, וכשאתה רוצה לדבר עם הבני נוער האלה, בגלל זה אנחנו קוראים להם דור הכאן ועכשיו. מה שלא מצליח לרגש אותי עכשיו, זה מבחינתי לא מעניין. כשאני עומדת בהרצאות, אני רואה את האנשים, זה תשומת לב שלהם, זה אף פעם לא, ויש לי סוג של פרספקטיבה. המצב אף פעם לא היה כל כך חמור. אם אתה לא בעצם מוציא ארנב מהכובע כדי לעניין אותם, אז העיניים שלהם יהיו מיד בדיגיטל ובסטורי ובלראות מה אנשים אחרים עושים. ואנחנו רואים היום שבני נוער לא יודעים לאבד מושגים לעומק. מבחינתם זה, אני קוראת להם דור הקופי-פייסט. כלומר, אם הם לא יודעים לבוא ולעשות קופי-פייסט לעבודה, ואנחנו נשאל אותם אחר כך, לא יהיה להם מושג אם הם למדו בכלל.
ומה קורה ל... מה קורה לאלה שלא מצליחים? מה קורה לאלה שמעלים סטורי ותמונות ואיזה שהן לא יפות, שהן לא מוצלחות, שהן לא עומדות בסטנדרט? מה קורה לדחויי הדיגיטל?
אז יש פה שני דברים. קודם כל, תמונות שהן לא בסטנדרט, הם יקבלו פחות לייקים. זה סוג של אבולוציה של הרשתות החברתיות. החזק שורד. אז כאן החזק זה כמה שיותר, מושך יותר לייקים, כמה שיותר יפה. זה תופעה אחת. מצד שני, אם לאותו בן אדם יש כן רשת תמיכה, אז אנחנו רואים תופעה שהחברים הקרובים יגידו, וואו, מהמם, מדהים, על מה שהיא רחוקה מלהיות כזאת, ואז רק גורם להגחכה יותר גדולה אצל המעגל הרחב.
זאת אומרת, רחמים דיגיטליים.
רחמים דיגיטליים, זו הגדרה נהדרת. פשוט נהדרת.
תודה רבה לך, דוקטור לירז מרגלית. מודים לך מקרב לב. וואו.
תודה.
כשאני שוקל, האם הייתי רוצה להצעיר את עצמי ב-30-40 שנה?
לא, לא בתקופה הזאת.
לא, 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 זהו, זה, אני אומר, וואו, אמנם להיות היום, אתה יודע, עוד מעט נושק ל-60, יש לזה גם חסרונות ברורים של הסוף קרוב מאי פעם. אבל אני חושב שלא הייתי שורד בדור הזה. למרות שאני מניח שהייתי מצליח לייצר סרטונים משעשעים וזה וזה, אבל לא. הייתי מעדיף שלו.
ואיתנו מי שפחות רואה שחורות כלפי כל זה, דוקטור הדס נצר דגן, אנתרופולוגית יישומית בחינוך. שלום לך.
היי.
היי הדס.
בואי, תרגיעי את רוחנו הנחאה, אנחנו מרוב צקצוקים תכף נצטקצק.
אני לא חולקת על חלק מהדברים שהוצגו, אבל אני אומרת שהמציאות היא הרבה יותר מורכבת. אני אומרת שכאשר אנחנו מסתכלים על מה הילדים עושים ברשת ומצקצקים, לפעמים כדאי שנסתכל גם על מה אנחנו עושים ברשת ומצקצקים, או במילים אחרות, גם, או לא במילים אחרות, הייתי מסתכלת גם על איזה תקשורת אנחנו מנהלים עם הילדים, על מה שהם עושים ברשת, והשאלה האחרונה שהייתי שואלת, זה איזה מרחבים אחרים אנחנו מאפשרים להם להסתובב בהם, ולעשות בהם דברים משמעותיים, כדי שלא יעסקו רק בניהול רושם ברשת.
תראי, זה נכון שלכל אדם יש את הלגיטימיות להיות אהבל תקופה מסוימת מנעורה, ואני בטוח שעשינו את זה עצמנו לא רע בכלל, וזה גם נכון שכל דור, איך שהוא מתחיל להזדקן טיפה, הוא מתחיל לגנות את הנעורים של הדור שבא מתחתיו, אבל אין איזה עניין ספציפי בעולם שבו כל הזהות מתגלגלת לכדי העמדות פנים ודאק פייס, וזה שהוא אובייקטיבית יותר מדאיג ממה שהיה פעם?
אני חושבת שבשאלה שלך יש חלקים לפחות מהתשובה שלי, כי באמת אם מסתכלים ככה נגיד בהערכה זהירה 70 שנה אחורה, אז אפשר לראות באמת שיש לנו העברה בין דורית של פאניקה מוסרית. זאת אומרת כל דור של מבוגרים מסתכל אחורה על תרבות הפנאי של של הצעירים ואומר מה זה הדבר הזה, במה הם עסוקים, איזה מין שטויות אלה. אבל בעצם בדרך שלהם
ביטלס,
מה?
הם שומעים ביטלס! וכעבור שלוש שנים אתה כבר...
מה בפרי קומו?
ואחרי שלוש שנים אתה כבר מתרפק על הביטלס ואומר... נכון?
זה קלאסיקה.
מול הפאניקה הבאה, כן.
זה כמו שסטודנטים שלי אמרו לי על אמינם שהוא קלאסיקה, ואולי בצדק משום שהוא נמצא כבר... כן, קלאסיקה.
אז אנחנו בתוכנית הזאת כבר מתרפקים על פייסבוק, כן?
בדיוק, נכון, שהילדים עזבו אותו והמונעים כמובן. כן, אבל מה שאני מנסה להגיד הוא שמצד אחד יש את העניין הזה של מבוגרים שמסתכלים על תרבות פנאי של ילדים או של נוער ואומרים מה זה הדבר הזה, כשבעצם זאת הדרך של הילדים לייצר לעצמם מרחב שלהם שהוא קצת משוחרר מהשליטה של המבוגרים, והוא גם קצת חתרני כלפי השליטה הזאת ובעיקר כלפי עמות המידה שמאפיינות את השליטה הזו. ואז אם נסתכל בכלל על איך אנחנו מגדלים ילדים היום ונראה שבעצם אנחנו מקפידים על שליטה מאוד עדוקה ביום יום שלהם, מגבילים את המרחבים שהם יכולים להיות בהם ואת התכנים שהם יכולים להיחשף אליהם ואת ארגון הזמן שלהם אנחנו מנהלים בצורה מאוד עדוקה, אז אפשר לראות איך פחות או יותר האינטרנט זה בערך מה שנשאר להם למרחב שהוא יחסית לא מנוהל, להתנהל עם מי שהם רוצים, באיזה היקפים שהם רוצים, ולהתייחס לתרבות ולתכנים תרבותיים שמעניינים אותם.
הדאגה שלנו, בעיניי, הדאגה שלי זה שהמרחב הזה הוא בלתי מפתח. כלומר, הוא לא מעשיר, הוא לא מכשיר את האדם לחיים שאחרי גיל הנאורים.
אין אפילו מוטיבציה לייצר סטורי יצירתי. זה מה שהכי מאח אותי בשיחתנו הראשונה פה עם נוקה.
כי זה תוך 24 שעות. אבל אם אנחנו מתמקדים בסטורי, אבל אנחנו יכולים לשאול את עצמנו מה הילדים עוד עושים באמצעים מקוונים שהם משתמשים בהם. ואם אנחנו מסתכלים למשל על השימוש האינטנסיבי שלהם בוואטסאפ, אז אפשר להגיד שהם מתעסקים בשטויות ומשתפים טקסטים דבילים, אבל אפשר גם לראות דפוסים של עזרה הדדית, ואפשר לראות דיבור על דברים שהם משמעותיים, ואפשר לראות ניהול של קונפליקטים לטוב או לרע, ואפשר לעזור להם לעשות את זה בצורה יותר טובה. אבל אני אומרת, השימוש של הילדים בכלים מקוונים הוא מאוד מגוון. עכשיו, אנחנו המבוגרים נוטים להתפלץ מהדברים שמאוד שונים ממה שהיינו רוצים שהם יעשו, אבל א', אנחנו לא נותנים להם דוגמה כל כך טובה. אנחנו עושים רבים מהדברים שאנחנו מתפלצים מהם, אנחנו עושים גם. וב', אנחנו צריכים לראות את המגוון.
אוקיי.
המגוון
ואת המורכבות. אז את אומרת...
דברים כדורבנות, אני חייב לומר.
דוקטור הדס נצר דגן, תודה רבה.
תודה לכם, ביי ביי.
שאו. שרה לנו עוד איזה דקה וחצי, אז זה זמן טוב לשמוע וידוי, משהו וידוי. מתוך הוידועים המשפחתיים, הדף הזה שאנחנו מפעילים בפייסבוק, בפייסבוק, כן, אנחנו עדיין בפייסבוק, Family Confessions, וידועים משפחתיים, אתם מוזמנים להיכנס, למלא טופס, אם אתם רוצים להתוודות על משהו בעילום שם, יכול שנקרא אותו פה אחר כך, ואנשים יגיבו וישתפו, ויעשו את כל הדבר הדיגיטלי שעושים. הנה נעמה שוחט, היא עורכת התוכנית, ורעיית התוכנית.
היי, שלום.
שלום לך.
כן, ובניגוד...
הגיע משהו מעניין?
בניגוד לכל מה שנאמר פה, אנחנו לא שומרים מידע עליכם, לא נדע שאתם כתבתם, לא אחר כך נשלח פרסומות מוכוונות, הצרה שלכם, שיופיעו בפיד שלכם, שילחו אלינו בטופס ונפרסם את זה. הגיע וידוי נוגע ללב, אני חושבת. סבתא שלי נפטרה, כותב מישהו, לפני כמה חודשים, והורי שלה עימי סכום כסף נכבד, בנוסף לכמה דירות במרכז תל אביב שהיו בבעלותה. לאחר שהדיירים הודיעו על עזיבה, עברתי לגור עם בן הזוג שלי באחת מהן, ולהפתעתי, אמא הודיעה שהיא דורשת שנשלם לשכר דירה סמלי. אני אמנם עדיין משלם שליש ממה שהייתי משלם לוגרתי בדירה הזו בסחירות רגילה, אבל ברצינות, כמה קמצנית אפשר להיות? היא גם רוויחה המון, והייתה אישה עשירה גם לפני, אני יודע שהיה לה לסמוך בחלקי, אבל המרמור קצת משתלט, ואני לא מצליח להבין אותה, ואפילו קצת חושד שמהאחים הסטרייטים שלי היא לא הייתה מבקשת שקל.
וואלה.
כך כותב.
זה לא נעים.
אז בוא נשאר עם החומר הזה למחשבה.
אולי זה חינוך, אבל אולי היא רוצה רק לחנך אותו, שאין דברים חינם.
היא אפילו מוכנה לסבול את נטילת כספו, דבר שעולה לה בבריאות, ובלבד לחנך אותו היטב.
אז חישבו על כל ילדיכם וחנכו אותם בצורה דומה, ולא לבחור את מי לחנך ואת מי לא.
טוב.
תודה רבה, נעמה.
טוב, אנחנו מסיימים.
היא העורכת הראשית של התוכנית, היא נעמה שוחט לב. אנחנו הוספנו כולם את שם משפחת לב, כי עורך המשנה איתמר אוחנה לב הוסיף את לב, שם רעייתו, לשמו, ולכן המפיקות הם נועה סמדר לב ואלה דרי לב, הטכנאי הוא נועם בר לב, ובירושלים מוטי זדה לב. תודה רבה לך, ג'קי לב.
תודה רבה לך, אברי לב, להתראות.
בחסות מועדון הצרכנות הוט, המציע להעמיד הנחות לדגמי סוזוקי 2019, כוכבי 9955.
באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
שלום לכם, היום אנו עם הרמטכ"ל אביב כוכבי. שם המשפחה כוכבי הוא יצירה עברית של סבו. שמם היה שטרנגסט, כלומר אורח כוכב, אולי כוכב שמגיח, זאת אומרת שביט.
אז מה השביט שהוא לא יביט, נתפוס לנו רק על השבט.
השביט יש לו גרעין דמוי כוכב, וצמוד לו מעין מקל, שובל ארוך מאוד, כמו משפחתו של רמטכ"ל שורת חלוצים. אם סבו של רמטכ"ל בחר שם עברי, סימן שהתרבות העברית נטועה בהם היטב. עובדה